אנחנו בהושע, מה שנקרא פרק ה' פסוק י' ד', והנביא מזהיר שהקדוש ברוך הוא עצמו יבוא להניש את אפרים, את עשרת השבטים, ולמרות שאפרים ינסה להתחמק מהדין על ידי שהוא עושה הסכמים עם אשור ויהודה, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר כל זה לא יועיל, אשור לא יועיל לכם. פסוק י' ד', כי אנוכי חשחל לאפרים וחקפיר לבית יהודה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה כמו האריה הצעיר, שחל וכפיר, זה שמות של אריה, לאריה יש 10 שמות בעברית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה כמו האריה מול אפרים, אני אתרוף אותם, אני אתרוף ואילך אסא ואין מציל. כמו שאריה כשהוא טורף הוא לוקח את הטרף שלו, כך הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתרוף את אפרים, אקח אותם, אין מי שיציל מידי. אם אני רוצה שיהיה חורבן באפרים, זה לא יועיל שום ברית עם אשור. אלה חשובה אל מקומי עד אשר ישמו וביקשו פניי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסיר את השכינה מהם. וזה מפה חזל דיברו, שמפה אנחנו יודעים שהשכינה, 10 מסעות נשא השכינה, שהשכינה גלתה 10 גלויות, בתהליך של גלות, תהליך של התרחקות מעם ישראל בזמן החורבן, בתהליך לקראת החורבן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אלך, אני אעזוב את עם ישראל, אשוב אל מקומי, אחזור לשמיים, עד אשר ישמו, עד שהם יכירו שהם אשמים, ואז הם ירצו לחזור בתשובה וביקשו פניי, והם ידרשו לחזור לפניי, לחזור בתשובה שאני אסלח להם. בצר להם ישחררו נני, ואני יודע שכשיהיה להם קשה אז הם ידרשו אותי. וזה אחד מהחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שלמרות שהתשובה לא נובעת בעצם מהטוב לב שלנו, אלא מהצער, מהצרה שיש לנו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו חזרה. לכו ונשובה אל אדוני, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו. ובצרה מה הם יאמרו? הם יאמרו אחד לשני, לכו ונשובה אל השם, בואו נלך, נחזור לעבודת השם, כי הרי כל החורבן הזה בא מהקדוש ברוך הוא, כי הוא טרף, וממילא הוא גם יכול לרפות אותנו וירפאנו. זה לא האויב שהיה לו תכסיסים כל כך חכמים, הצבא כל כך חזק, לא, הוא, הקדוש ברוך הוא טרף וירפאינו, וממילא כל התרופה היא בידו של הקדוש ברוך הוא. יח, הקדוש ברוך הוא זה שהיכה אותנו ויחבשנו, וממילא עליו צריך, אליו צריך לפנות שהוא ירפא אותנו, יכבוש את המכות שלנו. יחיינו מיומיים ביום השלישי, יקימנו ונחיה לפניו. יחיינו מיומיים, חזל דרשו שזה הולך על שני בתי מקדש, שהקדוש ברוך הוא, למרות שני החורבנות שהאומות אומרים לעם ישראל, תראו הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, תזכרו שהרי זה הנבואה שמתייחסת לטענת הנוצרים, תראו כל השנים הוא עזב אתכם, תראו איך אתם בעמים, תראו אתם פשעתם, חטאתם, הקדוש ברוך הוא נמאס לו מכם. לא, הנביא מתחיל ואומר, לא, כמו האישה הזונה, כמו גומר בת טבליים, אין כזה דבר. הקשר בינינו איתן לנצח. יכול להיות שצריך עונש, אז זה מה שהוא אומר, יהיה עונש והתפקיד שלנו לחזור, ויחיינו, בסוף הקדוש ברוך הוא ירפא אותנו ויחיינו מיומיים, משני הזמנים של חורבן. עכשיו איך עם ישראל הבין את זה בימי הושע, שעוד לא נחרב בית ראשון? אז הפשט בזמנו היה, יחיינו משני החורבנות, מהגלות של מצרים וגלות בבל. הרי כבר היה לנו מציאות שאמרו לחוב נחידם מגוי, שהיינו על סף תימהון במצרים. אז יחיינו מיומיים זה כאילו עידוד, זה הבנה שהייתה עד שחזל פרשו לנו שזה הולך על שני בתי מקדש. ביום השלישי, בגאולה השלישית של אחרי, הם הבינו אחרי חורבן בית ראשון, אנחנו מבינים זה אחרי בית שני, יקימנו ונחיה לפניו. ואז אנחנו מקווים שלא נחזור לגלות, נחיה לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא בארץ ישראל, בירושלים. ונדעה נרדפה לדעת את אדוני כשחר נכון מוצאו, ויבוא חגשם לנו כמלכוש יורי ארץ. ונדעה נרדפה, אנחנו נלמד ונבקש לדעת את השם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כשחר נכון מוצאו, כמו האור מהבוקר, שהאדם רואה את האור מבצבץ ועולה לאט לאט, והוא יודע שאוטוטוט הולך להיות לו שמש מלאה ואור מלא באותו יום. ככה מי שבוטח לדעת את השם, הוא יכול להיות בטוח שבסוף הוא ימצא את זה. כשחר נכון מוצאו, כמו שאתה יודע שהשחר ברור מוצאו שהוא הולך לצאת, אתה לא מסתפק ברגע שמתחיל לעלות השחר האם השמש תמשיך לעלות על הארץ. באותה מידה מי שנדעה נרדפה, מי שמבקש לדעת את השם, יכול להיות בטוח שהוא יצליח. ויבוא הגשם לנו, ואנחנו, הנביא אומר, הטוב של הקדוש ברוך הוא יהיה כמו הרבה גשם שבא לעם ישראל, כמלקוש יורה ארץ, כמו הגשם המאוחר, זה המלקוש שמורה את הארץ, הוא מסביע את הארץ, הוא נותן לארץ די צורכה. עכשיו פה יש מסר מאוד יפה. הרבה פעמים לאדם אין שום רצון ללמוד תורה. מטיבו, אם האדם לא למד, הוא לא רוצה ללמוד. כללית, הרצון ללמוד נובע מלמידה עצמה. כשבן אדם לומד קצת, הוא רוצה ללמוד יותר. וזה הסדר שהנביא אומר. ונדעה נרדפה. אחרי הנדעה, אחרי שהאדם יודע, אז הוא מגיע לשלב שנרדפה, הוא רוצה לדעת עוד. מעצמו, האדם לא רוצה. זה הרבה פעמים ככה. צריך להתחיל. אתה מתניע, אז אתה יכול לתת גז. אבל קודם צריך להתניע. פסוק ד', מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה. הנביא אומר, יש פה מידת הדין, מה אני יכול לעשות? אתה לא עושה תשובה. אפרים, יהודה, אני רוצה לרפות, אבל במצב הנוכחי איך אני יכול? אין זכויות, יש דין. וחסדכם כענן בוקר וחתל משקים הולך. החסד שלכם הוא כמו הענן, העננים שהם על הבוקר, כולם יודעים שהשמש מבריחה אותם, זה לא מה שמוליד גשם. ככה אתם עושים כאילו אתם עושים חסד, אבל זה לא. וכמו הטל שכשהשמש עולה אז כל הטל מתעדה, ככה אתם גם אם אתם עושים משהו נכון, מהר מאוד אתם חוזרים לסורכם. אז מה אעשה לך? הנביא כאילו בשם השם אומר, מה אני יכול לעשות? אני הייתי מת לתת לכם כבר עכשיו את את הטובה הזו, אבל מה אני אעשה? על כן חצבתי בנביאים, הרגתים באמרי פי, ומשפטיך או יצא. הטענה שלי שאני כבר לימדתי אותם, שלחתי להם נביאים ואמרתי להם תיישרו קו, תלכו בדרך השם, אבל זה לא מועיל. אני חצבתי כמו חוצב בהר, אני ניסיתי לטוות להם דרך והם לא הסכימו. והרגתים באמרי פי, הנבואות שלי הן מייסרות, מוכיחות, מזהירות. הרגתי את הנביאים. בעצם הנביא אומר פה מה שאתם שאלתם פעם שעברה, שהיו נביאים שנהרגו עקב כך שהם נתנו את נבואת השם. הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אפשרתי לנביא לסכן את חייו ובסוף להרג על הנבואה שלו, הרגתים. הקדוש ברוך הוא מייחס את זה לעצמו, כאילו הוא עצמו הרג את הנביאים ועם רפי על ידי הנבואה שהוא נתן להם, בין אם זה זכריה, בין אם זה אוריה הכהן. ומשפטיך או יצא. אז איך יכול לצאת פה הדין? התרגום לומד שכל הנבואה פה זה מידת הדין, אי אפשר עולם רק חסד. אתם לא יכולים בלי גבולות. באיזשהו שלב יש מידת הדין. זה מה שהקדוש ברוך הוא כאילו מיילל על מידת הדין. הוא אומר, מה אני אעשה? הגענו לאיזשהו גבול שחציתם את כל הקווים, הזהרתי את כל הזרועות, אתם לא מוכנים לחזור, כאילו אין לי מנוס. מה אני אעשה?
בלשון אני, ואז פתאום זה משפטיך. מי זה משפטיך?
הוא משפטיך של עם ישראל.
משפטם.
כן, משפטיך אומר בלשון יחיד, לאפרים, ליהודה, מה אעשה לך? הוא משפטיך של אפרים ויהודה, או יצא. בסוף, איך אני יכול להוציא את המשפט? זה כזה בתמיהה. איך אני יכול להוציא משפט לטובתך? בסוף הדין כן יצטרך לצאת. יש פה מידת הדין. כי חסד חפצתי ולא זבח. הקדוש ברוך הוא אומר, הזבחים שאתם מביאים, הקורבנות, זה מה שיושיע אתכם? אני, זה לא מה שאני צריך. תשנו את ההתנהגות. ודעת אלוהים מעולות. אני צריך שתלמדו את, את התורה של הקדוש ברוך הוא. זה יותר חשוב לי מהעולות שאתם מקריבים. אני רוצה ששני דברים, זה ה... כל התורה מסתכמת בשני דברים בעצם, תורה וחסד. באמת, תורה וחסד. אנחנו אומרים א' ב', אלפא בינה, ג' ד', גמול דלים, נכון? ה' ו', כל התורה מסתכמת א' ב' ג' ד', אלפא בינה, גמול דלים. בין התורה והחסד, בין שניהם יש לך את הכל. הקדוש ברוך אומר, זה מה שאני צריך, וזה גם בפסוק הזה, חסד ודעת אלוקים. והמה כאדם עברו ברית ורית. הקדוש ברוך הוא אומר, הם כמו אדם הראשון, כמו הדורות הקודמים שעברו את הברית, את העזרה שלי. אני הבאתי אותו, סך הכל נתת לו מצווה אחת בגן עדן, הוא אכל מעץ הדעת. גם הם, נתתי להם דרץ ישראל, והם בגדו באותו ארץ שנתתי להם. ממילא, כמו שאדם הראשון גורש מגן עדן, כך גם להם. שם בגדו בי, שם באותה ארץ שנתתי להם, הם בגדו בי. גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם. גלעד היא עיר מלאה של אנשים שרוצחים, אנשים שנוחלים, ועקובה מדם, אומר, היא מלאה באנשים שאוהבים לרצוח. אז חז"ל אומרים לנו, בגלעד שכיחי רוצחים. באמת היו הרבה רוצחים בגלעד. והעובר של שכטר פעם הסביר, הוא אמר, בעצם המדרש אומר, כתוב בגמרא בסוטה, שכשבני גד ובני ראובן נכנסו לארץ ישראל, גלעד זה עבר הירדן, זה השטח של ראובן, גד, חצי שבט המנשה, שם יש לך את שטח הגלעד. אז כשבני גד ובני ראובן נכנסו, היה מצב ש14 שנה החז"ל אומרים לנו, הלוחמים של בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה גידלו את שערם וגידלו את זקנם, והם בכו על זה שהם לא מגדלים את הילדים שלהם, שהם רחוקים מהמשפחה. והילדים בבית גם כן גידלו את השערות, כשחזרו היה חלקה גדולה, כולם יחד עשו תספורות. אבל היה מצב של 14 שנה, דור של כניסה לארץ ישראל, הדור שיצא בעצם מעבדות לחירות, הדור הזה גדל ללא אבא, רק עם אמא. הוא אמר, יכול להיות שזה מה שבסוף הוליד, אחרי כמה מאות שנה, אבל המציאות הזו כל כך קשה לילד, שזה כבר השורשים מארץ ישראל היו מעוותים. זה שיש לך מצב שעוזבים את הילדים, והם גדלים רק עם אמא, בלי אבא, אז אנחנו רואים את הפירות, הם היו הראשונים לגלות, הראשונים שסבלו. לא רק מבחינה גיאוגרפית, הם היו בצד השני של הירדן, גם מבחינה... מבחינת חשבון ישמעיה שבשמיים, אמרו הם, כמו שהנביא פה צועק. אתה מדבר על מאות שנה, אתה מדבר על... מה? 14 שנה. כיבוש וחילות. זה הרבה זמן, זה דור שלם. שבע של כיבוש, שבע של חילות. וכחכה איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זימה עשו. הנביא אומר, וכחכה איש, וכמו שבן אדם מחכה, מצפה בתקווה, גדודים, יש להם גדוד, הרבה אנשים, יש להם גדודים של אנשים שמחכים שבן אדם יעבור ויוכלו לערוב עליו, לקפוץ עליו, לגנוב את ממונו. ככה הם חבר כהנים, הם חבורה של כהנים, דרך ירצחו שכמה. פה השאלה היא, האם הכוונה היא שהם רוצחים חבורה של כהנים בשכם אחד, בדעת אחד, לאף אחד לא אכפת, למרות שזה כהן, למרות שזה אמור להיות עבד השם, לא מעניין אותם. הם מחכים הגדודים שלהם, למי, ממי הם יכולים לגזול. וחבר כהנים דרך ירצחו שכמה, בשכם אחד, שכולם מאוחדים לרצח, כי זימה עשו. הם, הנביא אומר, אני מודה, הם לא ממש יורדים מהרים ורוצחים את האנשים, אבל המעשים שלהם, זה מה שגורם את הרצח הסופי של הכהנים. מזה שהם חיים, חיים נגד חיי התורה, בסוף, זה מה שמוליד את החורבן ואת המוות של הכהנים. וזה, הנביא קורא לזה, כאילו הם גדוד אנשים מחכים לרצוח את הכהנים. בעצם הנביא אומר לנו, כי זימה עשו, בעצם הגורם פה זה, זה העבירות שלהם. זה פשט אחד בפסוק, יש פשט שלא, כי זימה עשו, ככה הם תכננו לרצוח את הכהנים. השאלה היא, האם הנביא אומר לנו שזה לא היה ממש מעשה רצח או לא? בבית ישראל ראיתי שערוריה, שם זנות לאפרים נטמע ישראל. בבית ישראל ראיתי שערוריה, אומר הנביא, ראיתי דברים מגונים, ראיתי דברים מעושים, שם זנות לאפרים. אני רואה שאפרים הולך אחרי העגל, זנות פה הכוונה היא הם הולכים אחרי עבודה זרה. נטמע ישראל, וכל בית ישראל בסוף נגררו אחרי העבודה זרה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה הזימה עשו, התכנון שבסוף גרם לחורבן, זה שכולם הולכים אחרי העבודה זרה. גם יהודה שת קציר לך, הנביא מזהיר, זה לא מספיק, לא רק אתה חטאת ישראל, גם יהודה הם גם הלכו בדרכי ישראל. בשובי שבות עמי, ואני בעצם חשבתי אולי אחזיר חלק מעם ישראל חזרה, אבל אני לא יכול, כי גם יהודה הולך להיחרב, כי הם תפסו את דרכם של בני אפרים. אז הנביא פה מאשים את אפרים, למרות שבעצם יהודה יש לו בחירה חופשית. הנביא מאשים כתוספת האשמה נגד אפרים, זה גם יהודה שאת קציר לך. גם יהודה מגיע הזמן שלו שהם יקוצרו מן האדמה, שהקדוש ברוך הוא יכרות אותם. פה יש דיון בין המפרשים, האם קציר הכוונה היא ענף, סעיף, שהם כאילו נספח לאפרים בעבודה זרה, או שהכוונה היא שכמו הקציר ככה הם יחרותו מארץ ישראל אות בגלות שלהם. ובשובי שבות עמי, אז יש גם הסבר פה שאני מוכיח אותם לחזור, הם לא חוזרים אלא ההפך, הם אות גורמים לגלות של עצמם. טוב, נעמוד פה.